שלום לכולם, בלוז ישראלי פרק 135 יוצא לדרך, וזה פרק מאוד מיוחד כי במהלך 2023 לא יצא לנו הרבה פרקים שבהם יצא לנו לסכם שתי ניצחונות.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
איתי פה אלון עזון.
שלום אלון. גיא, ערב טוב.
ערב נהדר. ואיתי גם איתי ברב.
מה העניינים? שלום.
אז נהדר. אז כמו שאמרתי, צ'לסי מנצחת 2-0 את שפילד יונייטד בבית, אחרי שני הפסדים למנצ'סטר יונייטד ואברטון, קצת אוויר לנשימה. ההרכב שפוצ'טינו מעלה למשחק, אז כמובן בשער, חילוף כפוי, פטרוביץ' בהופעת בכורה בהרכב של הבלוז, ארבעה בלמים בהגנה, חוץ מזה מודריק פותח באגף שמאל, פלמר מאחורי חלוץ וסטרלינג מימין, שקייסדו וגלגר בקישור, אנזו לא פתח בהרכב, וג'קסון חלוץ. אז כדורגל גדול לא ראינו שמה, מחצית ראשונה די משעממת, קשה מאוד לצפייה. שוב, צ'לסי משחקת מול אחת הקבוצות הגרועות בליגה, אם לא הגרועה ביותר, מועמדת בטוחה לירידה, לא מצליחה לפצח את הקבוצה העיקשת. מחצית שנייה, היהלום שלנו העונה, ואולי אחד הרכשים הכי טובים בשנים האחרונות, קול פלמר עם שער ובישול, פעם שלישית העונה כבר שהוא מבשל וכובש באותו משחק, דואג לתוצאה, 2-0, ג'קסון כובש את השני. אלון, מה יש לך להגיד על המשחק הזה? אנחנו משחקים, עוד פעם נראה שחזרנו קצת אחורה לתקופה שבה היינו מתקשים מול קבוצות שקצת מסתגרות, קצת הולכות אחורה. איך אתה חושב שאנחנו צריכים להתמודד עם זה?
מה, זה לא עניין שהלכנו אחורה, זה מגרמה שנמשכת...
הקבוצות שהולכות אחורה, הקבוצות שמולנו הולכות אחורה, נתות לנו את הכדור, קחו, צחקו 20 מטר מהרחבה שלנו, אתם לא תדעו מה לעשות, ככה זה מרגיש.
כן, זה מגמה שנמשכת, שאנחנו מתקשים מול קבוצות שמסתגרות אחורה, מול ארסנל, טוטנאם, סיטי, דנים אנחנו נשחק, עם הקבוצות האלה זה הולך לנו הרבה יותר קשה, למרות שאתה יודע, זה קבוצות ששבוע אחרי שבוע מפסידים, והקבוצות שמולנו עושות את זה אפילו די בקלות. ורק צ'לסי שלנו לצערנו קצת הרבה מתקשר מול הקבוצות האלה. אנחנו רואים משחק אחרי משחק שהקצב שלנו מאוד מאוד איטי, מאוד שבלוני, לא מפתיע. אתה יודע, גם שהקצב הוא איטי בחלק האחורי, כשאתה מגיע לאזור ה-16, אתה מצפה לראות מסירות מהירות יותר, דאבל פאסים, איזה דריבל מפתיע, וזה פשוט לא קורה אצלנו. כל התקפה מתארכת יותר מדי זמן שההגנה כבר מסתגרת, ונורא נורא קשה להפציע ככה. והשערים שלנו במשחק הזה בסופו של דבר גם כן היו כשסוף סוף עשינו משהו מהיר. הגול של פלמר, היה אחרי דאבל פאס מצוין, שהוא מסר כדור נראה לסטרלינג, שבישל לאחר מכן. אין, שעושים מהלכים מהירים, שעושים איזה דריבל מסוכן לתוך הרחבה, משהו טוב קורה מזה. ויש לנו את כל הכלים לעשות את זה. גם פלמר שבטח במשחק כזה שהוא בא מהאמצע, ביתה מרחוק, איזה פס חכם, סטרלינג ומודריק באגפים, גם כן, את הדריבל המהיר הזה, את היציאה מהמקום, יש לנו את זה, צריך לדעת יותר להשתמש בזה.
איתי, מה לגבי ניקולס ג'קסון? כבש במשחק הזה, בכלל יש לו כבר 7 שערים. זה קצב שלא ראינו מחלוצים בצ'לסי לאחרונה, אולי מאז דיאגו קוסטה, אבל עדיין מרגיש שמשהו שם עוד לא יושב טוב. מה דעתך על הסיפור?
אז קודם כל אני אומר תודה שיש לנו שחקן שמסוגל בצורה כזו או אחרת לשים את הכדור ברשת. זה באמת נהיה לא מובן. באמת, כמו שאמרת, מאז דיאגו קוסטה עברו פה כל מיני, היום בדיעבד אפשר לקרוא להם ליצנים, שרצית שישימו, לא רצית דריבלים, לא רצית, רצית שישימו את הכדור ברשת. זה כן מאוד מאוד מטריד שכמעט כל השערים שלנו העונה מגיעים בין קו הפנדל על השער, אין לך מבחוץ, מחוץ לרחבה, אין לך מקצה הרחבה, מעט מאוד מהפינות, זה בדרך כלל דחיקות כאלה. עכשיו זה, מצד אחד אני בוא נגיד נאחז בשערים האלה כי זה אומר שיש לך יחסית הרמוניה טובה בתוך הרחבה, ובאמת רואים סטרלינג ופלמר יש להם שילוב מאוד טוב, והם יודעים שניהם למצוא את ג'קסון והוא יודע לדחוק, אז זה טוב, כאילו אפשר לעבוד עם זה. זה לא מספיק. אבל אם עכשיו אתה אומר לי שנקונקו מצטרף להתקפה והוא מביא טיפה איומים יותר מאחורה, וגלגר מתחיל טיפה יותר לבעוט, ואולי אנזו טיפה יחדד את יכולות הבעיטה שלו, אז אני חושב שדווקא האיום של השחקן שמסתער על הריבאונד, או השחקן שיודע לדחוק בנגיעה, הוא טוב. זה משהו שיכול לעבוד במערכת הזאת. אבל גיא, אם תרשה לי, לגבי המשחק, אני חושב ש... פוצ'טינו, בשונה ממשחקים אחרים שצ'לסי שיחקה לא טוב וזה עליו, הוא מגיע למשחק בעצם בלי שום מגן טבעי, שזה חלק די חשוב במערכת שלו.
אני עוצר אותך שנייה, הוא מגיע אמנם בלי מגן טבעי, אבל ראינו שכבר מתחילת העונה, מבחינתו קולוויל זה...
קולוויל הוא שחקן,
זה
נכון.
רוברטו קרלוס.
אז קודם כל... אני כן חושב במשחקים האחרונים שקולוויל פחות, אוקיי, אני אתן קודם כל גילוי נאות, אני במילואים כבר הרבה מאוד זמן, יצא לי בשבוע האחרון להיות בבית לראות את שני המשחקים האלה, אני עוקב תקצירים כשאפשר, אבל בגדול מה שאני ראיתי זה שקולוויל פחות לוקח את הכדור על עצמו, כמו שבהתחלה פוצ'טינו ניסה להלביש עליו, וזה משהו בין מגן תוקף לבלם עם מסירות עומק כאלה, הוא פחות מחזיק בכדור, ובכל זאת שורה תחתונה הוא לא מגיע, כי הקרוסים שלו לא מספיק טובים, הוא יודע לתת את המסירות עומק השטוחות, אבל הקרוסים שלו לא מספיק טובים, ודווקא משהו מעניין שכן ראינו במשחק הזה, זה איזה ניסיון להפוך את בדיאשיל בהתקפות למין קשר אחורי נוסף, ואז לצמצם את השלישייה של קולוויל וסילבה ודיססי בעצם לשלישיית בלמים. גם זה נתן להם יותר ביטחון, היה נראה, כאילו לשחק בלם יותר פשוט להם, ואז גם מודריק וסטרלינג יכלו לעזור להם אם זה מגיע מהאגפים שלהם. וגם בדיאשיל נשים רגע, היה לו משחק מאוד טוב נגד שפילד, תכף נדבר על המשחק הפחות טוב שלו, אני חושב שהוא עשה שם עבודה לא רעה בלהוביל את הכדור, וזה יתרון מאוד גדול שיש לנו בלם כזה, שוב עם משחק רגל שיכול לשחק בצד שמאל גם. אז בקטע הזה אני חושב שפוצ'טינו ניסה לעשות משהו מעניין עם הכלים שהיו לו, אמנם זה לא עבד, וכן צריך להגיד לזכותו, השינוי במחצית שבעצם הוא מסית את פלמר לכנף ומעביר את סטרלינג לאמצע, זה גם מה שהביא לנו את הגול הלכה למעשה, וזה טוב לראות שהוא מגיב בסך הכל. אז נכון, כמו שאמרת, זה לא היה משחק הכי נעים, לפחות לא המחצית הראשונה, אבל זה טוב שהמאמן מגיב.
כן, באמת נראה שנעשו התאמות. ראינו במשחק הזה משהו מעניין מאוד, אנזו פרננדז לא שיחק, אז מי ששיחק לצידו של קייסדו בקישור היה קונור גלגר. קונור גלגר שחקן הרכב לחלוטין אצל פוצ'טינו, אולי השם הראשון שהוא קובע את ההרכב, אבל בדרך כלל אנחנו רואים אותו עמדה קדמית יותר, והפעם הוא שחק מאחורה עם קייסדו. גם במשחק אחר כך נגד ניוקאסל הוא פתח בעמדה הזאתי. אלון, מה אתה אומר על הציוות הזה שם, בעומק של הקישור?
אני חושב שבשני המשחקים האלה, האמת, זה עבד בצורה מאוד טובה. אני חושב שהוא מילא את מקומו של אנזו, שבוא נגיד את האמת, הוא קצת לא מה שציפינו כרגע. הוא פתח בסערה וקצת הלך אחורה. גלגר קיבל את ההזדמנות שלו בהרכב בשני המשחקים האלה, והיה באמת מצוין בשני המשחקים האלה. גלגר כבר הבנו שהוא איזה קצת נושא לדיבור, והוא די, יש דעות חלוקות לגביו. במשחקים האלה הוא כן היה טוב, ולשם שינוי גם מהפעמים האחרונות שהוא שחק בעמדה הזאת, כאחד משני הקשרים באמצע, באמת הוא נמנע מלעשות טעויות קריטיות, מעיבודים קריטיים בעמדה הזאת. זהו אני חושב, אם אתם רוצים להמשיך לדבר ולפתח את הרעיון, אז על גלגר אפשר לפתוח את זה.
איתי, מה דעתך על קונור?
אני מאוד אוהב לראות אותו, אני מודה. הוא לא שחקן שיביא לנו אליפות. אבל בשלב הזה שהקבוצה לא יציבה, הוא מאוד יציב. ובזמן הזה שההרכב מתחלף כל שבוע, אני כן שמח שיש מישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא קודם כל הוא לוחם, וזה משהו שחסר לנו מאוד, האופי הזה. בסוף זו קבוצה של חבר'ה מאוד צעירים, לא יודע מנטלית מה עובר עליהם, כמה קל להם להתמודד עם ההפסדים, עם הכישלונות, עם הביקורת והלחץ. אז מהבחינה הזאת, לדעתי הוא מספק את הסחורה. הגנתית הוא עושה עבודה טובה מאוד. דרך אגב, אם רוצים קצת מספרים, הוא מבין שחקני הפרמייר ליג, עשירי העונה בטאקלים, מתוך 10, 5 הם קשרים, 5 הם גם שחקני הגנה, והוא עושה את העבודה מאוד טובה, זאת אומרת, הוא גם משחרר את החבר'ה קדימה טיפה יותר לעלות, ואז יותר נוח לשחקנים כמו פלמר וסטרלינג להיות יותר למעלה, ללחוץ ולדעת שאם משהו קורה אז הוא עוד איזשהו שכבת הגנה לפני ששחקנים מגיעים להגנה. אנחנו ראינו גם, אני שוב קופץ כזה נגד ניוקאסל, שאם הוא לא שם אז זה לא עובד, והפשלה עם הגול הדבילי הזה שחטפנו כשקייסדו החליק שם, זה בעצם הצד השני של המטבע הזה. אבל בסך הכל אני מאוד נהנה לראות אותו, יש לו גם יכולת כמעט בלעדית בקבוצה לבעוט מחוץ לרחבה. שוב סליחה, קופץ לניוקאסל, ראינו את הבעיטה למשקוף ממש בהתחלה. אין לנו הרבה שחקנים שיודעים לעשות את זה, אנזו הבעיטות שלו מחפירות ממש, הוא כמעט אף פעם לא קרוב למסגרת. קייסדו כן ידע לעשות את זה בעונה שעברה בברייטון, בינתיים אנחנו לא רואים את זה ממנו, יכול להיות שזה עניין של ביטחון, יכול להיות שזה הוראות של מאמן, ולדעתי זה כוח אש שהוא חובה אצלנו גם בהמשך למה שדיברנו מקודם. היכולת להם גם מחוץ להרחבה, אחרת ראינו את זה, קבוצות באות מסתגרות מולנו ואנחנו בבעיה, כי כל מה שאנחנו מסוגלים לעשות זה לדחוק מקרוב.
אני חייב להגיד משהו רגע בהמשך למה שאיתי פה אמר על גלגר. הוא התחיל במשהו מאוד חיובי שאני למען האמת אני קצת פחות אוהב, לא פחות אוהב את גלגר, אני חושב שהוא פחות מתאים לצ'לסי שתהיה טובה ותחרותית, אבל הוא התחיל ברמה שגלגר הוא טוב ליציבות של הקבוצה, וזה נכון. שחקן שנשאר בהרכב הוא די מציג את אותה יכולת ממשחק למשחק, זה משהו שחשוב שיהיה. הוא עושה עבודה הגנתית טובה, הוא כן מה שנקרא נמצא בהרבה מקומות על המגרש, זה דבר חיובי. אני אחזור לסוף דבריך איתי, ולגבי מה שאמרת שזה סיכון מרחוק, דווקא זה שם גלגר לוקה. כשאני רואה את גלגר ממוקם בעמדת ה-10 אצל צ'לסי, זה אתה יודע, אנחנו כבר, גלגר יש לו את היתרונות שלו, וזה בעיקר בלרוץ הרבה ולקחת כדורים בכל המגרש, אבל כשהוא מצוות לי בתור 10 בקבוצה, אני אומר לעצמי, זה פחות שחקן התקפה. אתה יודע, ומה שראינו מגלגר בשני משחקים האחרונים, זה כנראה הכי טוב שלו. השאלה
כן,
אם זה מה שאנחנו רוצים.
אבל בשני משחקים האחרונים הוא לא היה 10, נכון? כאילו זה בדיוק מה שהתכוונתי. הוא לא כן. היה 10 שלנו, יש לך את פלמר, יש לך את אנקונקו, יש לך גם את צ'וקוומקה, כאילו בוא נגיד הוא לא בתחרות שם, שם הוא לא יכול להיכנס, אבל כשאתה משחק עם 6, אז הוא כן יודע לבעוט מרחוק, כשאתה משחק איתו בתור קשר אחורי. זו
הבעיה
הכוונה.
של גלגר העונה הזאת זה בעיקר שהוא נהיה בנקר בהרכב, והשחקן המדובר ביותר, ואם זה השחקן הכי מדובר שלך, והשחקן הכי טוב שלך, פשוט תהיה בבעיה. כי זה לא השחקנים שאנחנו רוצים שיבלטו אצלנו ויהיו הכי יציבים בקבוצה, וזה לא מסוג השחקנים שיביאו אותך את הצד הזה קדימה. כן יכול להיות השחקן הזה שעולה מהספסל ומה שנקרא גומר את המשחק, או שחקן רוטציה טוב, עם כל אהבה עדיין קשה לראות אותו משתלב בתור אחד השחקנים המובילים בקבוצה, נגיד את זה ככה.
תשמע, אני באמת מאמין שהנושא שהוא משחק כל כך הרבה עכשיו ושהוא יציב, זה בגלל שהוא אחד היחידים שקשירים לאורך כל העונה. תכף יגיע לך רומאו לוויה, יש לך את אוגוצ'וקו שגם יצטרך לקבל דקות פה ושם, והם כולם יושבים על המשבצת שלו. אם פלמר ימשיך להיות טוב ונקונקו יתפוס את משבצת 10, אז אתה תצטרך לשלב את אנזו יכול להיות שוב יותר מאחורה בתור 6, כאילו זה העמדה הכי הכי עמוסה, איכשהו כולם
נכון.
שם פצועים והוא כאילו נהיה בנקר בהרכב, אבל קשה לי לראות אותו שם לאורך זמן. אני כן חושב שהוא שחקן רוטציה טוב מאוד לרמת הפרמייר ליג, ושכל קבוצה אחרת בליגה הייתה נהנית ממנו.
מסכים, יש לו מקום בתור שחקן רוטציה, אבל העמדה הזאת באמת מאוד 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 עמוסה, לא לשכוח שיש לנו גם שני מושאלים צעירים, קסאדי וסנטוס, שכרגע לא כאלה בולטים, אבל הם מהטובים נגילה בעמדה הזאת, ובוא נראה מה יוליד יום, מה שנקרא, בוא נראה מה יקרה בהמשך.
אוקיי. אז נעבור למשחק השני, גביע הליגה, רבע גמר, צ'לסי מארחת בבית את ניוקאסל, יריבה מאוד קשה ועיקשת. פוצ'טינו עם שינוי אחד לעומת הניצחון מול שפילד יונייטד, כאשר מודריק יוצא, פרננדז נכנס להרכב, סטרלינג זז שמאלה, פלמר ימינה, פרננדז בעמדה הקדמית וקישור. יריבה קשה, טורניר שבדרך כלל אין לו המון חשיבות, למרות שהעונה בלי אירופה ובכללי איך שאנחנו נראים שוב לא מוצלחים בליגה, כל תואר הוא חשוב. משחק בגדול טוב שלנו, פתחנו אותו סבבה לגמרי, כמו שאיתי אמר עם המשקוף של גלגר, היינו קרובים ל-1-0, בסוף טעות, קומדיה של טעויות דבילית, קלום ווילסון מקבל כדור מול שלושה שחקני הגנה, בדיישיל מתבלבל ברגליים, וווילסון מגלגל 1-0 כליל, משחקים טוב, שולטים במשחק, שולטים בקצב, יוצרים הזדמנויות, לא כל כך איכותיות, את האיכותיות שיוצרים מחביצים ברשלנות, יושבים עליהם, יושבים עליהם, יושבים עליהם, ובסוף צריכים לחכות עד דקה 92, ששם המודריק המחליף מנצל טעות קשה מאוד של טריפייר, אבל עם המון נחישות למודריק, ראיתי הרבה פרשנים באנגליה שמדברים יותר על הטעות של טריפייר ופחות על מודריק, אבל מי שראה את הגול יכול להסתכל על הנחישות הרבה שמודריק ניגש לכדור הזה, על המהירות שהוא משתלט עליו ומצליח להגיע ראשון, בדקה 92 זה ממש לא טריוויאלי. משווה את המשחק, אין לנו הערכה בגביע הליגה, הולכים ישר לפנדלים, 4 פנדלים מושלמים של צ'לסי, באמת כולל שחקנים כמו גלגר שניגש לביתה, אנקונקו שעושה הופעת בכורה סוף סוף אחרי שנרכש 20 דקות ראשונות ומצליח לכבוש פנדל בצורה מוצלחת, וגם מודריק שחקן שקיבל המון המון ביקורת, כובש פנדל אחרי השער שלו גם, וכמובן קרדיט רב לפטרוביץ' שעוצר עצירה נפלאה לפנדל של מאט ריצ'י, וצ'לסי עולה לשלב הבא, שם היא מקבלת את מידלסבורו בהגרלה שני משחקים של חצי גמר, בגדול הגרלה מתנה והדרך לגמר אמורה להיות סלולה. איתי, מה דעתך על המשחק הזה? בוא נתחיל אולי מהנקודה אולי שכולם חיכו במשחק הזה, 20 דקות של כריסטוף אנקונקו.
אז קודם כל המשחק כמשחק היה הרבה יותר נעים לצפות, למרות הטעות שהיא באמת אחד הדברים הכי מביכים שראיתי בצ'לסי, והרף
וראינו
לא...
הרבה,
כן,
ראינו הרבה.
ראינו הרבה, בעיקר בשנה האחרונה. באמת זה היה אחד המביכים. המשחק היה הרבה יותר מסודר, צ'לסי שלטה במשחק, החזיקה בכדור, ניהלה התקפות, ואני קורא לזה כאילו טביעת אצבע של מאמן. השחקנים עדיין לא מאוד טובים במה שהמאמן דורש מהם לעשות, אבל אתה מבין שיש להם הוראות טקטיות שהם מבצעים. ואני מאמין בדרך הזאת, אני באמת מאמין שבסוף זה יביא את התוצאות. אני כן חושב נקודתית שאולי, טוב, עזוב, זה דיון אסטרטגי, האם השחקנים הצעירים האלה יכולים לעשות משהו, האם זה נכון לתלות את זה בהם, שם את זה בצד, אבל זה היה משחק הרבה יותר נעים לעין. הכניסה שלהם קונקו בסוף, אני כל כך שמחתי לראות אותו, כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, שחקן מהיר, תזיזתי, שמושך אליו, אחד אם לא שני שחקני הגנה בכל הזדמנות, והוא מפנה המון 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 שטחים והזדמנות לחברים שלו. עכשיו אם ארמנדו ברויה לא השכיל לעשות שערים מהשטחים שנקונקו יפנה לו, הוא לא יישאר הרבה זמן בצ'לסי, אבל מה שנקונקו עשה בלי לעשות כלום, חיכינו לזה מאוד. השילוב שלו עם פלמר יכול להיות מאוד מעניין בהמשך לדעתי.
איתי קצת... הקדמת לי את הנקודה הבאה, אלון בדקה 32, אנזו פרננדז לא חש בטוב, מפנה את מקומו, ופוצ'טינו מעלה את ארמנדו ברויה, משחקים עם שני חלוצים, ברויה וג'קסון, על המגרש, החל מדקה 32, שני שליש משחקים על המגרש, ומשניהם לא ראינו כמעט כלום. מה אנחנו עושים מהעמדה הזאת, עמדת החלוץ?
התחלנו עם ג'קסון מקודם, שיש לו אמנם 7 שערים, ומה שנקרא, אתה יודע, גם שחלוץ כובש 7 שערים, צריך לדעת לתת את הביקורת עליו. אוקיי, הוא כובש 7 שערים, 3 שערים קלים מול טוטנהאם, כולנו זוכרים. רוב השערים שלהם כאלה. אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מתקשה להתמטות ברחבה ולעשות משהו שהוא מעבר לתת גול בנגיעה אחת מול שער כמעט ריק. הוא מתמהמה הרבה עם הכדור, הוא לא מקבל את ההחלטה הנכונה, הוא נמצא המון המון בנבדל, והוא מאוד מתקשה. להגיד שהוא לא יכול להיות שחקן סגל בצ'לסי הנוכחית, שבוא נגיד את האמת, היא כרגע לא מתמודדת לשום דבר, הוא יכול לקבל את הצ'אנס שלו, אבל לא לאורך זמן, ושוב, לא כשחקן הרכב. ברויה חזר עכשיו מפציעה של שנה, ובוא נגיד את האמת, הוא מאוד נפגע מהסיטואציה שנוצרה עבורו. הוא חזר מפציעה קשה, לא יהיה לו זמן להוכיח את עצמו הרבה, הוא צריך לקחת כל הזדמנות כזאת בשתי ידיים, ולהראות שהוא יכול באמת להיות החלוץ המחליף שלנו. זה מצחיק להגיד, אבל שניהם בעצם נאבקים כרגע להיות החלוץ המחליף בצ'לסי. כי אני חושב שלשנינו לכולנו ברור ששניהם לא ברמה של קבוצת טופ, ואני רוצה להאמין שצ'לסי שואפת תחזור לשם להיות קבוצת טופ. לא ברויה ולא ג'קסון כרגע בנויים למקום הזה, והם נאבקים על המשבצת הזאת. אבל עכשיו דיברתי על הסיטואציה שנוצרה לברויה. הביאו עכשיו את ג'קסון, שחקן חדש, שהוא בסגנון שונה למה שראינו בשנים האחרונות, אני חושב, מהחלוצים שלנו. הוא לא תשע קלאסי, וברויה הוא כן כזה. אני חושב שאם יגיע בעתיד הקרוב חלוץ חדש של צ'לסי, הוא כן יהיה בסגנון של ברויה יותר ופחות ג'קסון, וברויה פגע מזה לדעתי.
איתי, בדקה במחצית, כמו שאמרת גם על ההתאמות שפוצ'טינו עושה, אז במחצית גוסטו מחליף את קולוויל, בעצם נכנס לנו אחרי משחק וחצי סוף סוף עם רק בעלמים, נכנס מגן אמיתי שגדל כמגן, הוא התחיל את המשחק, בצד שמאל דווקא, הצד החלש שלו, הכניסה של מודריק הסיטה אותו ימינה, ובעצם מאז שהוא נכנס ימינה, בערך בדקה 77, ראינו הרבה יותר פעילות שלו בצד ימין, הרבה התקפות שלנו הלכו ימינה, הוא חילק כמה כדורי רוחב, ובסוף הגול הגיע מהגבהה שלו, אם אני לא טועה. האם אנחנו צריכים להמשיך עם גוסטו כמגן ימני, או שאנחנו צריכים בעקבות הפציעה של ג'יימס לחפש עכשיו בקיץ, לא בקיץ, בינואר, עוד אחד?
אז באמת הכניסה שלו הייתה אחד הדברים הטובים של המשחק, גם באגף שמאל הוא הוביל התקפות, כלומר הוא נכנס עם איזה אש, והוא הכניס הרבה אנרגיות למשחק והיה ממש כיף לראות אותו, גם בצד שמאל, שזה טוב לדעת שיש לו את הדינמיות הזאת, בטח עם כמות הפציעות שכולם עוברים, וכן גם המעבר שלו ימינה טיפה איזן את המשחק, כי באמת היינו לדעתי לקראת הסוף גם מודריק משמאל, הם קונקו כזה עם נטייה שמאלה, והיה שם הרבה שחקנים עניין בכדור, אז זה דווקא טוב שהוא יוכל גם להוביל את הכדור מימין. תשמע, הוא גם לא שחקן הכי יציב מבחינת כשירות, הוא גם נפצע לא מעט. עכשיו זו שאלה, כאילו ריס ג'יימס זה שחקן הוא לא יהיה אופציה שלישית אצלך, כאילו, אתה לא תביא עוד מישהו, תשמור את גוסטו הצעיר ועוד תחזיק את ריס ג'יימס, אז זה קודם כל תלוי, אני מבין שריס ג'יימס בחוץ לשלושה, ארבעה חודשים, בוא נגיד הוא סיים את העונה. אי לכך, האם יש לנו איזה מושאל או שחקן אקדמיה להקפיץ שהוא יוכל לתת גיבוי לגוסטו? אני לא זוכר כאלה שמות. אני לא חושב שצריך להתמקד עכשיו בעוד רכש של מגן ימני, כי זה לא הרכש שבוער לנו, יש גבול לכמה אנחנו יכולים להוציא כסף על שחקנים. כמו שזה מסתמן דרך אגב גם בעונה הבאה, לואיסול חוזר אלינו, הוא לא ימשיך בניו קאסל כי הוא לא שחק מספיק דקות בשביל שיממשו את הסעיף שלו שם, ואז כאילו יש לך עוד מגן מצד שמאל, אתה לא תביא עוד מגן. קיצור, אני בנקודת זמן הנוכחית לא הייתי מביא עוד שחקן יחסית, בטח בעונה כזאת ששוב אין לנו איזה משחקים נגד ריאל מדריד שאתה צריך מגן, אתה יכול להחזיק עם דיססי, עם קולוויל, זה לא הכי טוב שיש, אבל זה יספיק לנו לליגה, ואני מקווה שפוצ'טינו ילמד לעשות את ההתאמות. נגיד, אם אני חוזר למשחק נגד שפילד, מאוד אהבתי לראות את המעבר מהקו 4 לקו 3, איזה משהו דינמי כזה, שכל שחקן יודע למקסם את עצמו. אני בשלב הזה לא הייתי מביא עוד שחקן רכש.
אוקיי. ועכשיו נעבור למשחק הקרוב שלנו, יום ראשון, יוצאים למולינו למשחק נגד וולפס. וולפס, קבוצה שבבית היא לא פשוטה בכלל, ארגוז קשה לפיצוח. ניצחו שם את מנצ'סטר סיטי, הוציאו תיקו נגד אסטון וילה, תיקו נגד ניוקאסל, ניצחו את טוטנאם. משחקי בית אחרונים ניצחו את ברנלי והוציאו תיקו מול נוטינגהאם פורסט. משחק ליגה האחרון הפסידו בחוץ לווסטהאם 3-0. משחק לא פשוט. איזה הרכב אתה מעלה למשחק הזה, איתי? דגשי, לא הרכב, ממש.
אוקיי,
בנקודות
אז
ההתלבטות. אין קונקום, משחק, עולה בהרכב. אם הוא קשיר, נניח והוא קשיר. נניח והוא קשיר ל-90 דקות, אתה מעלה אותו בהרכב?
ברור, אם אין קונקו כשיר, כמו שאנחנו נראים כרגע, שום דבר לא יוצא אותו מהרכב. קשה לי להאמין שהוא קופץ מ-20 דקות ביום רביעי, ביום שלישי ל-90 דקות ביום ראשון. אבל מי שדווקא הייתי נותן לו את ההזדמנות זה מודריק. הוא באמת, אמרת שם, ראה אינסטינקט מאוד מאוד יפה, זריזות, חדות, סיומת יפה מכדור לא קל בכלל. מקווה למנף לו את הביטחון עם מקום בהרכב. אנזו זה שאלה, הוא יצא בגלל איזושהי מחלה או לא יודע מה, איזה וירוס רץ שם בחדר הלבשה, אבל אני הייתי מכניס את אנזו במקום קייסדו. קייסדו משחק טוב, אבל אני באופן אישי מאמין בלהעניש על טעויות כמו החליקה שהוא דפק שם שהוביל על השער. אותו דבר עם בדי אשיל, אני בודק איך אפשר לעשות שם התאמות, אולי גוסטו משחק ואולי לשים את דיסאסי או קולוויל בלם על חשבונו, למרות שבאמת הוא נתן משחק לא רע נגד שפילד. ואם אתה שואל אותי בשער, גם אם סנצ'ז כשיר, למנף את פטרוביץ', נתן שני משחקים יפים. ההצלה הזאת של הפנדל באמת הצלה ברמה מאוד גבוהה, הרבה ביטחון, אני נותן לו להמשיך.
אלון, מה דעתך על ההרכב ליום ראשון?
נראה לי שפטרוביץ' יפתח כי אין לנו ברירה אחרת, ואני שמח אגב שהוא קיבל את ההזדמנות שלו, כי מה שנקרא, יש פה שני שוערים שסנצ'ז לא הוכיח יותר מדי שהוא איזה שוער אליט כדי שיקבל את המקום שלו כבנקר בהרכב, ואני שמח שהוא איתנו. מגן ימני גוסטו, אני עוד פעם, קשה לי להאמין שהוא כשיר לפתוח כבר אחרי חזרה מפציעה. הלוואי וזה המצב. בגדול אני ממשיך עם הרכב שפתח מול ניוקאסל, נראה לי למעט אנזו. אני ארצה מאוד לראות ארבעה שחקני התקפה אמיתיים, פלמר, סטרלינג, מודריק וג'קסון, או אפילו לתת לברויה את ההזדמנות לפתוח בהרכב. כמו שאמרתי, אני כרגע לא רואה המון הבדל בין השתיים האלה, ועם ההופעות האחרונות של ג'קסון, אפשר לתת לברויה את ההתחלה. משחק קשה, משחק חוץ קשה. כואב להגיד, אבל זה משחק של הליגה שלנו פחות או יותר. אנחנו רוצים טיפה להראות שאנחנו מעל המקום 10 הזה, וצריך להתחיל להתעלות. אני בעיקר, מעבר לתוצאות, אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה להראות מגמת שיפור, להראות שהיא מתחילה לקבל זהות, לחפש את ה... לראות שיש את המנהיגים לעונות הבאות, מה שנקרא, שהשחקנים ש... לחפש את השלד שלנו לעונות הבאות, זה הדבר הכי חשוב כרגע מכל הסגל הצעיר הזה. לראות את אנזו מתחיל להראות איך שהוא התחיל פה, את קייסדו מתחיל להראות שהוא נחת פה, ומאוד מאוד חשוב לראות את נקונקו שהוא מתחיל לקבל יותר דקות ולהיכנס לקצב.
אני מסכים איתכם, אני חושב שאם נקונקו, ראינו בקדם עונה את נקונקו וג'קסון משחקים ביחד, זה היה שילוב שנראה הרבה יותר טוב מאיך שג'קסון נראה כאשר הוא שחק ללא נקונקו. נניח והוא כשיר, אני נותן לו לפתוח, שוב, קשה לי להאמין שהוא כשיר. פלמר כמובן מבחינתי מספר אחת בהרכב, גלגר בכושר שלו צריך גם לפתוח, אנזו תלוי בכשירות שלו, אני לא כל כך הבנתי אם זה פציעה או רק לא הרגיש טוב, ואיך יוצאים את זה, באמת משחקים כל 3 ימים. וזהו, פטרוביץ' בשער כמובן, וזהו, סך הכל טוב. נכנסים לתקופה אחרי וולפס, אנחנו נכנסים 4 ימים אחר, 3 ימים אחר כך יש לנו את קריסטל פלאס בבית, ואז יוצאים ב-30 לדצמבר למשחק האחרון של השנה הקלנדרית הדי מקוללת הזאת, לוטון בחוץ. יש לנו פה בהחלט הזדמנות לחבר 3 ניצחונות, וקצת לצבור יותר ביטחון. לפני פרסטון בגבי, אחר כך מידלסבורו, פולאם, בכללי יש לנו פה עד המפגש מול ליברפול ב-31 לינואר, אנחנו אמורים לצבור הרבה ביטחון, והשאלה שלי זה האם אנחנו צריכים לקראת, אנחנו כבר עוד כמה, עוד 9 ימים, שנה חדשה, 10 ימים, נפתח החלון, יש איזה רכש, עמדה ספציפית שצריך חובה לחזק בחלון ינואר, לדעתכם?
זאת שאלה
אי אפשר לחכות איתה.
מי שצריך לענות עליה זה מי שמחליט מה היעדים של העונה. אם בואלי מחליט שהוא רוצה לחדד את הכלים שיש לו פה על המגרש, להפוך את מודריק ופלמר וזה לתת להם דקות בלי הפסקה, אז התשובה היא לא, כי אתה יוצא מנקודת הנחה שלא יצא לך הרבה מהעונה הזאת. הסיכוי שלך להגיע לאירופה לליגת אלופות בעונה הוא קלוש מאוד, כמו שהליגה נראית, יש קבוצות מאוד טובות ואתה בעמדה נחותה. ואז כבר שווה לך להביא בקיץ רכש שייכנס בצורה טובה, רכשים של ינואר קשה מאוד לשלב אותם בקבוצה. לא הייתי עכשיו שופך פה איזה סכום של 9 ספרות על, לא יודע, איזה חלוץ כמו סימן, או אני לא יודע איזה שמות רצות היום. אבל אין איזה קסם שיפתור את הקבוצה הזאת מכל הצרות שלה. אז בשלב הזה אני לא הייתי מביא רכש, אולי נקודתית, לא יודע, איזה תחרות לחוד, אם מחליטים שמבטרים על ברויה או משהו כזה, קשה להאמין שזה יקרה.
אלון, מה דעתך?
אני אגיד ככה, ברור שאין לנו, שהיעדים לעונה הם לא ברורים, וכנראה שלא נתמודד בטופ 4, ואולי אפילו לא בטופ 6. אבל כן צריך לזכור שיש לנו עוד חצי שנה, שגם אם לא יהיו הישגים בעונה הזאת, זה חצי שנה שיכולה להיות משמעותית מאוד לקראת העונה הבאה. אוקיי? אבל מצד שני, ינואר זה חלון העברות שמאוד מאוד מאוד קשה למצוא בו שחקנים שיכולים להתאים לך להמשך. כן תהיה לנו בעיה כנראה בחוד שג'קסון יצא לאליפות אפריקה ונהיה פה רק עם ברויה. נקונקו כמובן יכול לשחק בעמדת החלוץ, אבל אני כן חושב שנצטרך פה איזה אולי גיבוי, מה שיהיה נורא קשה להביא, כי עוד פעם זה חלון נורא קשה ואני לא הייתי רוצה לראות פה פשרות. הייתי כן רוצה חיזוק בינואר, כי זה מאוד יהיה חשוב לעונות הבאות, אבל רק אם זה שחקן שבאמת הוא חלק ממטרות הרכש, וכן שחקן שיכול להיות חלק מהעתיד שלנו.
אז אלון אזון, תודה רבה. איתי ברב, תודה רבה. אני הייתי גיא סלע, נהניתי מאוד להקליט אתכם את הפרק הזה. מקווה שתהנו מהשמיעה. והכי חשוב, שננצח במשחק הבא את וולס ביום ראשון.
יאללה, תודה רבה גיא, תודה רבה איתי, היה תענוג כרגיל.
תודה רבה, ואני רוצה למסור אם יש אי שם חיילים או אנשים שעוסקים בשמירה על הארץ הזאת שמקשיבים לנו, תמשיכו בעבודתכם. אנחנו מאוד אוהבים אתכם וגאים בכם. תודה.
תודה רבה לכם.
יאללה, ערב טוב.